הפרק של השבוע הוא בחסות WeWork בישראל. ואני רוצה לספר לכם על תוכנית חדשה שהם השיקו כאן בארץ, שכל המטרה שלה זה לתמוך בסטארט-אפים, מאזיני ומאזינות הפודקאסט הזה, עסקים קטנים ואפילו ארגונים חברתיים בתחילת הדרך. אז WeWork משיקה בישראל תוכנית גלובלית שנקראת WeWork Growth Campus, שזו תוכנית למען מיזמים ישראלים שבסופו של דבר כוללת סיבסוד של חללי עבודה. במסגרת התוכנית מקצה WeWork משרדים במחיר מסובסד גם בתל אביב וגם בירושלים בכמה מיקומים, במטרה לעזור לצמיחה של האקוסיסטם היזמי המקומי בתקופה הזו. בנוסף למשרדים במחיר מסובסד, התוכנית גם תכלול כמובן ליווי של תוכן מקצועי וחיבורים עסקיים שאמורים לעזור לעסק או לחברה שלכם, וארגון אירועים שרלוונטיים לסטארט-אפים שרוצים לצמוח, וכל זאת במטרה לקדם חדשנות בישראל. הרשמה לתוכנית נפתחה עכשיו, ותנאי הזכאות המלאים שצריך כמובן לעמוד בהם והגשת מועמדות ניתן לעשות דרך האתר של WeWork בישראל, שזה wework.co.il. WeWork זה WeWork, ולינק להגשה נמצא בדיסקריפשן של הפרק. אז אם אתם עומדים בתנאי הזכאות ורוצים משרדים במחיר באמת מצחיק, ואתם סטארט-אפים או מובילי עסקים קטנים או ארגונים חברתיים בתחילת הדרך, תרשמו בלינק בדיסקריפשן. שיהיה בהצלחה.
עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט לפרודקט, שבו נדבר עם אנשים שבונים מוצרים. אנחנו נדבר על האתגרים, הדילמות, ההצלחות, הכישלונות, מה כן ומה לא. אני דוד קלר, מנכ"ל מניוון תל אביב, והייתי נמצאת רוני ענבי פס, VP פרודקט במורנינג. היי רוני.
אהלן.
שלומך?
בסדר גמור.
כיף שאת פה?
גם לי, ממש.
ספרי לנו בכמה מילים על עצמך.
אז אני רוני, תל אביבית רוב שנותיי, למרות שהייתי בארצות הברית בגיחה של 10 שנים כזה. אני נשואה, 3 ילדים. מבחינת הצד המקצועי, אז אני כבר הרבה מאוד שנים בעולם המוצר. התחלתי ממשרת PM במייקרוסופט לפני הרבה שנים, ואחרי משהו כמו 6 שנים בקורפורט אמריקה, החלטתי שזה לא העניין שלי, פחות. באמת נדדתי בין הרבה סטארט-אפים גם בארצות הברית וגם בישראל. בתחומים שונים של אדטק, B2B SaaS הרבה שנים, ניתוח וידאו. ובעצם למורנינג הגעתי לפני כמה חודשים, אני לא המון זמן במורנינג. ואני יכולה להגיד שבאמת כשפגשתי את ליאור ורמי, הפאונדרים של חשבונית ירוקה, היום מורנינג, באמת אחרי שפגשתי הרבה פאונדרים והייתי בהרבה חברות והכרתי את מה שהם רוצים לעשות ואת החזון שלהם, די ידעתי שזה המקום שאני רוצה להיות בו.
אז בואי קצת נרוץ למה את עושה במורנינג ומורנינג עושה היום.
סבבה. אז מורנינג באמת התחילה, כבר החברה הוותיקה התחילה לפני 12 שנים, כבוטסטראפ, כחברה שבאמת באה לתת מענה, קודם כל מבחינת חזון, לתת מענה לעצמאים ולעסקים קטנים, בעצם לנהל את כל הצדדים של הביזנס שלהם, כולל מה שנקרא הצדדים האפורים, בצורה קלה, בצורה אוטומטית. באמת התחלנו מעולם החשבוניות הדיגיטליות, ועם השנים בהחלט התרחבנו, בעצם לתת פורטפוליו שלהם של מוצרים לעצמאים, אם זה בעולמות של שיווק, דפי מחירה, הצעות מחיר, דרישות תשלום, בעצם לנהל את כל הפלו מול לקוחות הקצה שלהם. והיום אנחנו, א', באמת כבר בעולם שאנחנו נותנים פורטפוליו של מוצרים, והלקוחות שלנו נסמכים עלינו בעצם כדי לעבוד, בעצם לבצע את כל ה-work streams שלהם מול לקוחות הקצה. ואנחנו, זה רק ההתחלה, אנחנו רק מתרחבים. בעצם שנה שעברה עשינו את ה-rebranding למורנינג בתוך הבנה, שחשבונית ירוקה באמת תוחמת אותנו, היא חשבונית ירוקה, היא באמת תוחמת אותנו לסקופ מאוד ספציפי, שאנחנו כבר מזמן לא שם, ואנחנו גם רוצים לגדול עוד ועוד. אז אנחנו נכנסים לתחומים נוספים, והשנה נשיק כמה מוצרים, גם בעולמות של תשלומים דיגיטליים, להיכנס הרבה יותר עמוק, בעולמות של בעצם שירותים פיננסיים יותר מתקדמים, על בסיס למשל הבנקאות הפתוחה, שאני יכולה לספר עליה עוד, זה באמת תחום שהוא רפורמה בשוק הישראלי, ואנחנו אחת החברות הראשונות שקיבלה רישיון, בעצם לשחק בתוך העולם הזה, של בעצם לקבל את הדאטה המלא על הלקוחות שלנו, כמובן עם הסכמה שלהם, כל הדאטה הפיננסי שלהם, ועל בסיס לעשות הרבה הרבה מאוד דברים. ובנוסף אנחנו גם נכנסים לעולמות של בעצם כל העבודה של הלקוחות שלנו מול רואי החשבון. היום כל העבודה מול רואי החשבון מאוד לא יעילה, מאוד ידנית, כל הקשר, כל שוב התהליכים שהם עוברים מול רואי החשבון כדי לטפל בכל ענייני המיסוי, וגם שם אנחנו רוצים לשחק ולעזור ללקוחות שלנו, שוב, לעשות את זה הרבה יותר יעיל, הרבה יותר מהיר.
אז לאחרונה באמת השקתם מוצר חדש. תספר לנו קצת איך זה נראה מאחורי הקלעים, כל הדבר הזה, האפיון, האסטרטגיה, מה כן, מה לא, מה go to market.
כן, בטח. אז באמת, שנה שעברה הייתה הרבה סביב באמת המעבר לפלטפורמה חדשה של מורנינג. התחיל מתוך צורך טכנולוגי, אני חייבת להגיד, היינו צריכים לעשות מיגרציה טכנולוגי, ממש ריפקטורינג מאוד מאוד משמעותי.
למה?
אבל זה בעצם, סליחה?
למה?
כי הטכנולוגיה הקיימת ובסיס הקוד הקיים כבר לא עמד בכמות הפיצ'רים שהכנסנו לתוך המערכת, שבהתחלה יועדה למשהו הרבה יותר קטן ותחום. ובעצם גם כמות הלקוחות שלנו גדלה בצורה מאוד מאוד משמעותית, וגם כמות הפיצ'רים. ושוב, הקוד בייס פשוט לא עמד בזה. וגם מבחינת חוויית המשתמש, היה קלאטר מאוד מאוד גדול. אז בעצם ניצלנו את הממש ריפקטורינג, ממש כתבנו את הקוד מחדש, לא אני, אבל החבר'ה בפיתוח. וניצלנו את זה באמת לעצור ולחשוב, אנחנו לא רוצים לעשות קופי-פייסט, לעצור ולחשוב באמת איך אפשר לעשות את החוויה טובה יותר, ואיך באמת אפשר לשקף בתוך המערכת את העובדה שאנחנו לא רק באים לתת ללקוחות את האפשרות להפיק חשבוניות, אלא באמת לנהל את כל הצדדים של העסק, כולל הכנסות, הוצאות, מה שאנחנו קוראים ניהול שוטף, כל המסמכים של דרישות תשלום, הצעת מחיר, יש לנו באמת את כל החלקים של העבודה מול הלקוח, גם שיווק, גם תשלומים, בעצם אז נדרשה כאן ארכיטקטורת מידע חדשה. מבחינת איך שניהלנו את התהליך, אז באמת ידענו שזה לא הולך להיות קל, כי היו לנו כבר בעצם בייס של לקוחות מאוד מאוד משמעותי, 100,000 לקוחות, ובעצם איך שעשינו את זה, בנינו בהדרגה, בנינו MVP, שעוד לא הכיל את כל היכולות של המערכת הקודמת, ובעצם מה שעשינו זה הגדרנו קהלים, סגמנטים, אוכלוסיות של נסיינים, שככה לאט לאט חשפנו אותם למוצר, וקיבלנו פידבק, הקשבנו כל הדרך.
והחשיפה הזאת זה משהו שבעצם אתם, נגיד, השקתם לקהל מסוים של אנשים פשוט, כשהם נכנסו לגרין אינבויס, הם הגיעו למקום אחר, ואז
בדיוק.
בעצם עשיתם מין כזאת.
כמובן, הגיעו למקום אחר עם אינטרו שלנו, הסברנו להם למה הם עכשיו במערכת החדשה, וגם נתנו כפתור לחזרה למערכת הישנה. אחד ה-KPIs המרכזיים שלנו היו כמה לחצו על הכפתור לחזור חזרה.
אני לחצתי.
בהתחלה היו הרבה, כן. ולאט לאט באמת שמענו את הפידבק, תיקנו את מה שהיה כואב, יש הרבה דברים שנבעו מזה שפשוט שינינו. שינינו באמת את כל הנביגציה הבסיסית במערכת, וחלק מהדברים אנחנו חושבים שהיה נכון, ומי שגם נכנס למערכת כלקוח חדש, ישר הבין ועבד עם זה מאוד בקלות, מי שהיה רגיל לדרך הישנה היה לו כמובן יותר קשה, אבל ברגע שבאמת הבנו מה הכאב במעבר, ובאמת מה עדיין באמת קשה להם ב-day to day work, ותיקנו כדי כן לאפשר להם לעבוד נכון ויעיל, אז באמת כמות הלחיצות על כפתור החזרה היו קטנו מאוד מאוד משמעותית.
אחד הדברים שמאוד בולטים בשוק שאתם נמצאים בו, זה כל הפן הרגולטורי, שמצד אחד עבור משתמש שהוא עסק קטן, הוא לא באמת יודע מה הרגולציה, והיא בהקצנה לא מעניינת אותו, הוא רק רוצה לעשות את הדברים בצורה הכי פשוטה. ומצד שני, אתם מחויבים בסוף לדרישות רגולטוריות מאוד מסוימות. איך הדבר הזה בעצם פוגש רצון למוצר נורא נורא פשוט ומאוד מאוד נוח, כשמצד שני יש 800 דברים שחייבים להתבצע, כי אחרת פשוט אי אפשר לעבוד.
כן. אז באמת, קודם כל אנחנו מוצר באמת בעצם לניהול הכנסות, הוצאות. בבסיס אנחנו נסמכים על מה שנקרא הוראות ניהול ספרים. זה בעצם פקודת המיסים, והכל אנחנו צריכים לעבוד לפי כללי חשבונאות מאוד מאוד ספציפיים, ולכן בכל דבר שאנחנו עושים, בטח במה שקשור לדיווח ולחישובים ובאמת ניהול ספרים תקין, אז אנחנו עובדים בצורה מאוד צמודה עם יועצים, גם עם רואי חשבון, גם עם יועצים מסוג אחר. אני כן אגיד שיש בתוך העולם הזה של הוראות ניהול ספרים, גם תחומים אפורים כמובן, ורואי חשבון אחד יגיד לך משהו מאוד שונה מרואי חשבון אחר.
כן, זה בעיקר בישראל.
יכול להיות, אבל זה קיים, ואנחנו, בוא נגיד, אנחנו עובדים עם כמה יועצים ומוודאים שמה שאנחנו עושים, כדי לתת לעצמאים באמת לעבוד נכון מול כל הרשויות, יהיה תקין, והם יוכלו באמת להתפנות למה שהם אוהבים ורוצים לעשות. אני כן אגיד ששוב, כל הזמן יש לנו פידבק גם מהלקוחות, בצד של השימושיות ועבודה יעילה, וגם בצד של אנחנו מקבלים, יש לנו קהילה מאוד מאוד ענפה, גם עם הלקוחות, ויש שם גם הרבה באמת יועצים מעולם הניהול ספרים, חשבונאות, והם פונים אלינו ואומרים, כאן אתם לא עושים מדויק, כאן אתם צריכים לתקן, ואנחנו בודקים את זה, שוב עם מגוון של דעות, ופותרים את זה, אנחנו כל הזמן בקשר עם מה שצריך לעשות, ודרך אגב יש גם עדכונים בחוקים, בדרישות.
ואתם עובדים גם מול הרגולטור עצמו?
בהחלט. אני כן אגיד שעכשיו כשאנחנו נכנסים לעולמות יותר עמוקים פיננסיים, כמובן שהרגולציה בתחומים האלה גדלה ומשפיעה עלינו יותר. למשל בעולמות של בנקאות פתוחה, אז באמת אנחנו קיבלנו רישיון לשחק בעולם הזה כגוף פינטקי, שיכול בהסכמת הלקוחות שלנו להתחבר לבנקים ולחברות כרטיסי האשראי, ולקבל בעצם את כל המידע הפיננסי של הלקוחות שלנו, ולמרות שכבר היום יש לנו תמונה מאוד עשירה של ההכנסות וההוצאות של הלקוחות שלנו, זה בעצם בפעם הראשונה נותן לנו מידע באמת הוליסטי על הצד הפיננסי של הלקוחות שלנו, וזה קר להרבה מאוד מוצרים ושירותים, אבל כמובן יש לזה גם הרבה אתגרים, שחלקם נובעים מזה שהרגולטור עושה את עבודתו, אבל לא תמיד בצורה מושלמת, למשל בדרישות שלו מהבנקים, שהם פותחים APIs כדי להעביר לנו את המידע הזה, אז אין סטנדרטים גבוהים מספיק של SLA, של יציבות ה-APIs האלה וכן הלאה, ואנחנו עובדים בצורה שוטפת מול רגולטורים שונים, אם זה הרשות לניירות ערך, בנק ישראל, רשות המיסים בצד אחר, אבל באמת כדי להשפיע ולתת לרפורמה הזאת, למשל שבנקאות פתוחה, לקרות ובאמת לעשות את המהפכות שיכולות להטיב עם חיי כל העסקים הקטנים בישראל.
אחד הדברים ככה שמאוד קשים תמיד לכל חברה, זה לבוא ממצב שיש כבר איזשהו נתח שוק ומוצר שעובד בתוכו בצורה מאוד טובה, וכולם מכירים ואוהבים, ופתאום רוצים לגדול ולהתרחב, יש פה איזשהו סיכון, כי ברגע שמתחילים להזיז לאנשים את הדברים, אז הם רגע מבולבלים ולא בטוחים, וזה שנייה הורס את האמון שהם מקבלים במערכת, וזה נורא נורא עדין ונורא רגיש, אני חושב שברמת הפרודקט זה אולי אחד האתגרים הכי מעניינים, כי באמת יש המון ניואנסים. איך בעצם אתם עכשיו עושים את זה? כי אתם עכשיו בתוך התהליך הזה, כי אתם בונים איזושהי תשתית, אבל היא עוד לא כולה בחוץ. ומצד שני, המוצר הקיים כבר אין את הכפתור הזה של לחזור חזרה, נכון, כבר זהו, אין אותו יותר.
נכון.
אז איך מתנהלים בתוך הדבר הזה?
אז קודם כל אני אגיד ששוב, אנחנו מאוד קשובים, אנחנו בעצם, כמו שאתה אומר, עברנו למערכת החדשה ואין כפתור חזור, יש עדיין קהילה מאוד מצומצמת של אנשים שהם במערכת הישנה, כי אנחנו באמת עוד קשובים לבעיות שלהם ונותנים להם עוד איזה כמה חודשים, זה בסופו של דבר לא יהיה, כי אנחנו לא רוצים לתחזק שתי מערכות, אבל באמת כמו שאמרתי קודם, המערכת החדשה נועדה כדי בעצם לבנות תשתית, לא רק מבחינה טכנולוגית, אלא גם מבחינה מוצרית, להיות קר בעצם למוצר שנותן הרבה, שירותים הרבה יותר מעמיקים לעצמאים, חוץ מרק הכנסות והוצאות. אנחנו נכנסים לעולמות שבעצם בתוך המוצר, הלקוח יכול לגשת לכל המידע הפיננסי שלו, בתוכו אנחנו רוצים באמת להשתמש במידע הזה כדי לתת לו ניתוחים עסקיים ופיננסיים, אפשרויות לתכנן את העסק שלו ולהרחיב אותו. אז באמת אנחנו נערכים לכל הדברים האלה ומפתחים את הדברים האלה בתוך המוצר, ויש לזה לגמרי אתגרים. איך אנחנו נערכים לזה? אני חושבת שמבחינה פנימית, השנה בפעם הראשונה אנחנו באמת במסע לבנות מכונה הרבה יותר משומנת, גם לתכנון, בנייה והשקה של מוצרים, כי באמת אנחנו כבר לא הולכים להיות חברה של מוצר אחד, אלא חברה שהיא הרבה יותר מזה, ויש לה עולמות שונים, שאת כל אחד מהם אנחנו צריכים לנהל בצורה מאוד מדויקת, גם ברמת המוצר, הקשר עם הלקוחות, ההשקה הדרגתית, קבלת פידבק כל הזמן, וגם ברמת כל הצדדים של ה-go-to-market, איך אנחנו יוצאים ממוצרים האלה לשוק, מה המסר, איך אנחנו מייחדים את עצמנו מול המתחרים, ובעצם בניית המכונה הזאת זה מה שאנחנו עושים עכשיו, ואחד הדברים שהביאו אותי לעשות, וזה הרבה שינוי בתוך החברה. זה מחברה שבגדול עבדה מול רמי וליאור, שהיה להם את החזון ואת התוכנית וההבנה של מה צריך לעשות, כשהקבוצות הן בעצם קבוצות אקסקיושן, לחברה שלא יכולה להיות יותר עם קבוצות אקסקיושן. יש לה כמה מוצרים, כל מוצר יש לו KPI עסקיים מאוד מאוד ברורים, והצוותים עצמם, אם זה צוותי הפיתוח המוצר, ואם זה צוותי ה-go to market, צריכים לקחת את ה-KPIs בעצמם, לבנות תוכנית, להיות owners של תוכנית, של תוכנית ושל יעדים עסקיים ושל תוצאות עסקיות. וזה transition, כן? זה transition למשהו שמרטי קייגן קרא לו Empowered Teams. זה לא קל, יש בו אתגרים, אבל אני חושבת שכולם מבינים שזה הדבר הנכון לחברה.
מה זה בעצם אותם קבוצות execution שהזכרת? כאילו זה, תספרי לנו זה קצת, כי זה מושג שאני ככה שומע פעם ראשונה.
אתה יודע, בעצם היו קבוצות פיתוח, עוד היסטורית היו קבוצות פיתוח שהן גם לא ממש היו קבוצות מוצר. היה back-end, front-end, אפליקציה, ממש קבוצות שהן יותר קשורים לצדדים הטכנולוגיים, למודולים של המוצר, ולא למוצר עצמו שיש לו קהל יעד ומגיע לשוק. עשינו לפני שנה כבר בעצם את המעבר לקבוצות שהן סקווד, זאת אומרת שכל סקווד דואג אחראי באמת לכל השלבים של התכנות, בנייה והוצאה לפועל של תחום מוצרי, שיש בו באמת פרודקט, פיתוח וסטודיו, ואז יש צוותי go to market תומכים. קבוצות האקסקיושן שהיו לפני, זה קבוצות שבגדול אמרו להם, עכשיו אנחנו מתרחבים לפיצ'ר דפי מחירה, ואנחנו מתרחבים להצעות מחיר, ועלה תוצאות בוואטסאפ, ו... החברה עבדה, וכן, על האקסקיושן של פיצ'רים, זה פיצ'ר טימס.
אז אם נהיה גם תרגיון את מה שאת אומרת, אז בעצם הייתם כארגון משהו הרבה יותר רספונסיבי וכזה, בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה.
כן, על בסיס דרישות של לקוחות, כן, היינו תמיד מאוד מאוד קשורים וקשובים ללקוחות, אבל לא בצורה אסטרטגית, זאת אומרת, כן בצורה אסטרטגית, אבל לא... אבל כזו שהיא באמת מאוד סך הכל מבצעת את מה שבגדול הוחלט מלמעלה. גם לא על בסיס הרבה דאטה, הרבה חשיבה אסטרטגית ותכנון עמוק. על בסיס באמת דיבור עם הלקוחות והנצ'ים שזה יעבוד וזה יעבוד. והקבוצות באמת ביצעו את הרעיונות האלה, שבאו כן מתוך השטח, אבל...
אבל זה יותר טקטי בעצם.
יותר טקטי, כן. ושוב, אני חושבת שהדבר הגדול זה השינוי של ה-DNA של האנשים, ואיך הם תופסים את עצמם. אז ככה, זה הגישה שאני מאוד מאוד מאמינה בה. גישה של באמת הצוותים צריכים להבין למה הם עושים את הדברים האלה, על בסיס איזה חזון ועל בסיס איזה אסטרטגיה מוצרית שבאה לתרגם את החזון לתוכנית. ובאמת לקחת לעצמם יעדים, להבין מה זה אומר מבחינת ההשקה לשוק, ולמדוד את היעדים, ואז להיות קשובים ולמצוא פתרונות לבעיות, כשאנחנו לא עומדים ביעדים, כשהמוצר לא באמת פוגע בצורך ונותן ערך.
אני זוכר שבזמנו אחד הדברים שגם הוזכרו בפרסומים אחרים שלכם, זה בעצם הרצון לצאת לעולם. איך בעצם ברמה המוצרית עושים את זה, נקרא לזה היסודות של המוצר הם בנויים, על הבנה מאוד מאוד מדויקת של השוק המקומי, עם כל הרגולציה ואופי העסקים ואופי הלקוחות וכו'. איך הופכים את הדבר הזה לכזה one size fits all, או שלא?
זה ממש לא one size fits all. באמת כל שוק הוא מאוד מאוד שונה, ואנחנו מבינים את זה לגמרי. זאת אומרת, אנחנו ממש לא יכולים לעשות copy paste לכל שוק אחר. אחד מהדברים זה באמת מתקשר למה שאמרתי קודם, של כן לבנות מכונה משומנת, ואז המכונה המשומנת הזאת, שוב, זה לא הולך להיות copy paste, אבל לפחות יש לך את התשתית של הצוותים ומתודות העבודה, שאתה יודע איך להסתכל נכון על שוק ולתכנן גם את האפיון, גם את העבודה עם הלקוחות, בנייה ו-go to market, כאשר ברור, זה בהחלט עדיין בשאיפות שלנו, וברור שכל שוק חדש שאנחנו ניכנס אליו, אנחנו חייבים לעשות בו מחקר מאוד מאוד משמעותי, להבין את הרגולציה המקומית, אנחנו צריכים אנשים מקומיים, שיהיו קרובים ללקוחות וילמדו אותם, ושוב יחיו שם, ויהיו לידם, וזה באמת, בוא נגיד, להעתיק את מה שבנינו בארץ, שזה בעיקר קהילה מאוד מאוד משמעותית וקרובה, של לקוחות שאנחנו מדברים איתם ברמה היומיומית, זה באמת, זה לא טריוויאלי. ואנחנו מבינים את זה, ואנחנו מבינים שזה סוד ההצלחה שלנו, אז כשאנחנו נגיע לשוק הבא שלנו, אנחנו באמת נצטרך ללמוד את השוק על בוריו, ולגייס את האנשים המקומיים, כדי לראות איך עושים את זה שם, וזה יכול להיות באותה דרך, וזה יכול להיות גם בדרך אחרת, שתתאים לשוק השני. זה ברור שנדרשת כאן הרבה הרבה הכנה.
אני חושב שהזכרת כמה פעמים כבר בשיחה את כל נושא הקהילה והיצירה שלה והניהול שלה והקשבה אליה. אז שתי שאלות שרציתי לשאול. הראשונה היא, מה בעצם בא קודם? זאת אומרת, האם יש קהילה שממנפים למוצר או שזה עובד להפך? ובית, איך בעצם מייצרים תהליך מול אותה קהילה שהוא באמת מייצר את אותה שותפות? כי בסוף, ברגע שיש קהילה והיא מרגישה באמת שיש שותפים שמקשיבים ועובדים, אז זה מה שיוצר בעצם את הערך עבור אותם אנשים.
כן.
איך ברמת המוצר הדבר הזה בעצם עובד?
קשה להגיד מה בא קודם, כי זה מאוד משהו שמפרה את עצמו והדדי, ואחד בונה את הצד השני. אנחנו בהחלט עבדנו מ-day one, ועוד הרבה לפני בואי החזון שוב של רמי וליאור, באמת לשרת, או ממש קראו לזה להיות הבית של העצמאים. אז מ-day one היה באמת, לא יודעת אם זה הקהילה המפותחת כמו שיש לנו היום, אבל באמת להיות בקשר עם האנשים, להקשיב להם ברמה יומית, לדבר איתם במוצר, במרקטינג, בכל הפונקציות של החברה, כמובן גם בתמיכה. זאת אומרת, יש לנו גוף CX מאוד מאוד משמעותי, שמאוד מאוד קשוב ללקוחות, ומ-day one זה גם היה ערך של החברה, לתת שירות מאוד משמעותי, מאוד טוב. אני חושבת שכקבוצת מוצר, מ-day one חיינו עם הדבר הזה, וטיפחנו אותו. אנחנו בעצם בכל דבר שאנחנו עושים, זה פיצ'ר חדש, אם זה תחום חדש לגמרי, אנחנו הולכים על הקהילה, אנחנו מוצאים את הלקוחות הנכונים, את הסגמנטים, שיוכלו לתת לנו הכי הרבה עושר והבנה של התחום, ובאמת לצאת מהבעיות באותו תחום, ולצאת מערך שיכול להתקבל לאותו פיצ'ר או תחום מוצרי. ובסופו של דבר אנחנו באמת פשוט עושים את הדברים בצורה מאוד מאוד איטרטיבית. מתחילים עם משהו אחד, על בסיס הפידבק שלנו, מאוד מאמינים ב-MVPs מאוד לין, עושים משהו לשוק, לקבל פידבק ולעשות עליו איטרציה. והעובדה שיש לנו את הקהילה לעזר בה, שוב, אנחנו משתמשים בה ומקשיבים לה בהרבה מאוד קונטקסטים ואלמנטים, זה באמת עוזר לנו לבנות מוצרים שהם הרבה יותר נכונים עבורם.
הזכרת קודם את נושא התשתית ואת הבנייה שלה, אז אני חושב שהרבה חברות שגדלות באמת מוצאות את עצמן שהתשתית הקיימת כבר לא יכולה לתמוך את מה שהן עושות. מצד שני, מה שהן עשו עד עכשיו עבד. ואז כל אותו שינוי תשתיתי יש לו מחיר. מחיר בבחינת הפוקוס של החברה, מבחינת היכולת רגע להמשיך ולעשות בדיוק את מה שעובד. תספרי לנו טיפה רגע על התהליך הזה של החלטנו עכשיו שאנחנו בונים תשתית חדשה, ומצד שני יש לנו מוצר עובד בשוק שצריך להמשיך לתמוך בו, ואיך הדברים האלה בעצם לא פוגעים אחד בשני, כי חייבים לבנות את התשתית מצד אחד, מצד שני חייבים להמשיך לגדול בבסיסי הלקוחות ובשירות שהם מקבלים וכו'.
כן, אתגר משמעותי שחווינו שנה שעברה, והאמת שממשיכים טיפה לחוות אותו, אבל באמת השנה כבר אנחנו, בוא נגיד, חזרנו לסטייט שאנחנו באמת יכולים לדלבר מוצרים ושורתיים לפי בקשות הלקוחות שלנו, וגם דברים שאנחנו רוצים לעשות בשבילם כדי לקדם אותם, גם אם לא ביקשו את זה. באמת שנה שעברה הייתה שנה 2022, שנה שמאוד ממוקדת בשינוי המוצרי ובמעבר התשתיתי הזה, אבל שוב, שהיה בו גם הרבה חשיבה מחדש של המוצר והממשק ואיך הלקוחות באמת ניגשים לעשות את כל מה שהם צריכים לעשות עם המוצר שלנו. אז באמת הייתה שנה לא קלה מבחינת העבודה עם הלקוחות, כי באמת לא דלברנו הרבה מוצרים חדשים לשוק.
את יכולה ככה לתת רגע דוגמה, מה לעשות לא קלה?
לא קלה, אנחנו חברה שרגילה באמת להיות כל הזמן בתנועה, כל הזמן להשיק דברים חדשים. והיה לנו שני דברים שנה שעברה, שבעצם קצת הקפיאו אותנו, מבחינת ה-go-to-market של מוצרים ושירותים חדשים. אחד זה המהלך הריברנדינג, שגם לקח הרבה מאוד תעצומות וריסורסס של החברה, בכל הפונקציות, וגם באמת המעבר של המוצר, בעצם שינוי הפלטפורמה, שבאופן בסיסי לא היה שם שום דבר חדש, לא היה שם יכולות, פיצ'רים חדשים, בגדול העתקנו את אותם יכולות, אחד-אחד, כמובן שיפרנו, כל אחד מהיכולות שהעברנו, חשבנו עליו מחדש, בעיקר מבחינת הפלואו, כן הקשבנו לדברים שחסרים בכל אחד מהפיצ'רים, והאשרנו, כשבאמת ראינו שזה מאוד משמעותי ללקוחות שלנו, אבל לא היה שם בשורה שנה שעברה, וזה בא לידי ביטוי, גם בשיחות שלנו עם הלקוחות, שהבינו את זה וראו את זה, ולא הבינו למה אנחנו לא מספיק עונים לצרכים החדשים שלהם. גם מבחינת המורל בתוך החברה, זה שנה שבה לא התקדמנו מספיק, בוא נגיד, התכוונו לעשות גם את זה, וגם להספיק להשיק דברים חדשים, ולא הספקנו, זה לקח את כל כולנו, אבל השנה אנחנו חוזרים בגדול, אנחנו משיקים כמה מוצרים חדשים, מאוד מאוד משמעותיים, בתחומים חדשים, אז אני מקווה שאנחנו בדרך הנכונה לחזור לפאת' של...
אז במסגרת מה שאפשר לספר, איפה נראה את מורנינג, אנחנו שואלים 5 שנים, אבל 5 שנים בסטארט-אפ זה כמו...
כן, זה נצח.
נצח, כן. בעוד שנה, שנתיים, נגיד.
אז באמת יש מלא דברים שקורים. זה מדהים, כי אני באמת לא המון זמן בחברה, והמהפכות שקורות בחוץ, שמשפיעות עלינו ומאפשרות לנו באמת לצאת שירותים הרבה יותר מעמיקים לקהילת הלקוחות שלנו, הם באמת גדולים. תחום אחד, כמו שהתחלתי לספר, זה תחום הבנקאות הפתוחה, שבאמת מאפשר לנו בפעם הראשונה לראות את התמונה הפיננסית הכוללת של הלקוחות שלנו, וזה מכניס אותנו לעמוד קודם כל של, בעולם של החשבוניות, התאמה של כל הטרנזקציות הפיננסיות לעולם החשבוניות, בעצם עצמאים יכולים לוודא שיש התאמה מלאה, ואין טרנזקציה של הוצאה עליה חשבונית הכנסה או דיווח הוצאה. זה הדבר המאוד בסיסי.
נגיש עם זה דוחות גם הדבר הזה?
לגמרי, לגמרי. יש לנו היום כבר דוחות במערכת, אבל באמת העובדה שאנחנו רואים כל טרנזקציה וטרנזקציה, מאפשרת לנו לוודא שהדוחות סגורים והרמטיים מכל הצדדים, כי אנחנו לא מפספסים שום דבר. אתה יודע, גם מבחינת דיווח הוצאות, שיש לזה ערך מאוד פיננסי-כלכלי עבור הלקוחות שלנו, זה משהו שמאפשר לנו לוודא שוב, שאנחנו מאפשרים להם להיות ביעילות מקסימלית, אבל באמת הנושא הזה של ההתאמות, זה באמת, זה ממש ההתחלה. אנחנו רוצים להיכנס לניתוח פיננסי, כמו שקצת הזכרתי קודם, לתת להם תחזיות של איפה העסק יהיה בכל חודש וחודש, תחזיות תזרים, לתת להם לבצע תוכניות בתוך המערכת, דבר שהרבה מאוד עצמאים לא חושבים עליו אפילו היום. יש כאלה שכן, אבל יש כאלה שלא, שאין להם באמת את הכלים והזמן להתעסק בדברים האלה, תוכניות כדי להרחיב את העסק שלהם, יכולת לראות את הניתוחים והאינסייט אל מול התחזיות. אז זה כזה עולם אחד שאנחנו בהחלט מתרחבים בו בצורה מאוד משמעותית. עולם שני שאני יכולה לספר עליו, זה באמת דווקא תחום המיסוי. שאתה אומר לעצמך, רשות מיסים זה בטח רשות כבדה ואפורה, זה נכון בחלקו, אבל יש היום באמת מגמות שמובלות על ידי רשות החדשנות ברשות המיסים, באמת מתוך הבנה שרשויות המס הן נמצאות עולם מאוד ישן, והן חייבות בעצם לפתוח את עצמם ולספק אוטומציה בתהליכים של החישוב, הדיווח וגם התשלום לרשויות המס, ואנחנו בקשר סופר שוטף איתם, ואנחנו דיזיין פרטנר שלהם. הם הולכים לחשוף עשרות APIs, בעצם שיאפשרו לעצמאים לעשות כמעט הכל בצורה אוטומטית, מתוך מערכות כמו שלנו, בעצם לחשב, כמו שאמרתי, לדווח ולשלם, בלי כל ההסל, הזמן, העבודה, הכסף שהולך לרואי חשבון. אני לא אומרת שרואי חשבון התנתקו מהתהליך הזה, זה עדיין בהרבה מקרים הולך דרך רואי חשבון, אבל זה באמת מאפשר לכל התהליך הזה להיות הרבה הרבה יותר יעיל. כמובן הנושא של חול הוא לגמרי יפגוש אותנו בשנים הקרובות. אנחנו, יש לנו כמה מדינות שאנחנו מסתכלים עליהן, שאנחנו באמת חושבים שיכול להיות לנו שם תרון תחרותי משמעותי, אבל זה לא טריוויאלי ואנחנו מודעים לזה, יש הרבה שירותים כמונו, אז אנחנו צריכים לדייק את זה לפני שאנחנו הולכים לשם בכל הכוח.
ככה, לפני שנסיים, שתי שאלות שאנחנו שואלים תמיד, מה המוצר שאת הכי אוהבת בחיים המקצועיים שלך, ומה המוצר האהוב עלייך בבית, ולמה?
יש לי לא מעט, אבל אם אני צריכה לבחור, אז בעולם המקצועי זה לגמרי מירו. אני חושבת שזה מה שמדהים באמת במוצר הזה, זה שהוא לאט לאט, אני משתמשת בו בגדול כקנבס להמון דברים, ולאט לאט סוג הדברים שאני עושה בו, מתרחב ומתרחב, זאת אומרת, באמת use cases מאוד מגוונים ועשירים, אם זה מתחיל מקנבס למיפוי מה שעובר לי בראש, כזה mind map של מה אני צריכה לעשות, ותיעדוף ויעדים וכל זה. אנחנו משתמשים בזה בקבוצת המוצר לדיזיין thinking, ממש תהליכים של איך אנחנו בונים מוצרים, וממפים את קהל היעד, ועד ל... העלאת הפיצ'רים והרעיונות עצמם, וגם אנחנו משתמשים בזה בקבוצה לממש לקחת פיצ'ר ולהתחיל לבנות איך הוא נראה, אם זה הפלואים וקרונות הדיזיין בכל מוצר ופיצ'ר, אז באמת השימושים הם אינסופיים, והטמפלטים שהם נותנים רק מגרים לך את הדמיון ועוזרים לך באמת להפוך את היוסקייסים האלה להרבה יותר קונקרטיים. אז זה ככה בעולם המקצועי. בעולם הפרטי אני אבחר את Headspace, שזה אפליקציה למדיטציה. Mindfulness, בדיוק. אני כבר איתה המון שנים. אני אגיד שהיא אפליקציה ראשונה ש, בוא נגיד, גרמה לי להצליח לעשות מדיטציה, אז כבר מבחינתי הצלחה מאוד גדולה. כי ידעתי שאני צריכה, אבל לא הצלחתי להביא את עצמי לעשות את זה. זה קשור, אני חושבת, לאופי, הייתי אומרת, קובע של האפליקציה הזאת. יש שם את אנדי, שהוא הספיריט והאישיות של האפליקציה. לא יודעת כמה אתם מכירים. זאת אומרת, מי שמלווה אותך בתהליך, ומאוד מתאים את כל התהליך הזה של להיכנס למדיטציה בצורה שהיא מצד אחד שמה יעדים, אבל מצד שני הוא מאוד מאוד מותאמת אליך, ואיך אתה רוצה לצעוד בדרך הזאת. אז זהו, אותי, אני לגמרי הוק של האפליקציה הזאת, ואני משתמשת בה יחסית קבוע. זהו.
רוני, תודה רבה. שמחנו מאוד.
היה ממש כיף.
תודה, תודה.
תודה.